ואפילו אם נופלים לו הרהורי תאוות ושאר מחשבות זרות בשעת העבודה בתורה או בתפילה בכוונה. אתם זוכרים את הכותרות? הכותרת של פרק כף ו' הייתה ביטול העצבות, הבנת השמחה. ואז העיצה הראשונה הייתה לגבי עצבות במילי דאלמה. גמרנו פרק כף ו'. אלמה. פרק כף ז' התחיל במילי דשמיה, אבל בכותרת הוא אמר, אני הולך לדבר על מילי דשמיה, כשנופלות לו המחשבות מתי? בעסקו בדרך ארץ ובכולי וכולי וכולי. לא בשעת העבודה, זוכרים את הכותרת? ועם העצבות, אני קורא את הכותרת של פרק כ"ז שוב, שלוש שורות ראשונות. ועם העצבות אינה מדאגת עוונות אלא מהרהורים רעים ותאוות רעות שנופלות במחשבתו. הנה, אם נופלות לו שלא בשעת העבודה, מה זה העבודה אצל התניה? עבודה. אלא בעת עסקו. בעסקיו ודרך ארץ. בסדר? ואז הוא אומר שישמח ולא תטור, והוא דיבר על ההתקפיה. יפה? פרק מדהים. עכשיו הוא עובר בפרק כ"ח לחצי השני.
בעבודה.
כשזה קורה בעבודה. אגב, ההגדרה מדהימה, שעבודה זה עבודת התורה והתפילה, ודרך ארץ נקראת אצלו עסקים. זה עסקים כמו שאמרתי מקודם, זה לא הביזנס. עסקים זה עבודה, זה אנשים...
מלאכה.
מלאכה, מלאכה. למה הוא קורא לזה עסק? אני יודעתי מסיבה פשוטה. עסק.
עסק התורה.
לא, אבל הוא קורא לעבודה. לתורה הוא קורא עבודה, לא עסק.
כן, אבל אם היינו חושבים שהתורה היא רק הלימוד, אז גם לרמת העשייה שלך ביום יום, זה בדרך ארץ שלך. גם העסק שלך תעשה תורה.
אה, זה יפה. אני חושב שדבר יותר פשוט. אני חושב שהדבר הראשוני יותר פשוט במילה אחת כדי להיכנס מיד לכפחת. עסק בעברית, בעברית של לשון משנה, של לשון גמרא גם, יש מושג שנקרא מתעסק. סוגיה שלמה שמתעסק פטור או מתעסק חייב, יש מושג מתעסק בשבת. מתעסק בקודשים. אתם יודעים מה זה מתעסק? מתעסק, הכוונה היא מה? אדם שעושה בעצם פעולה ולא מתכוון לה בכלל. זה משהו כזה מסעה בדיוק. עובד אומר אין מתעסק, בגמרא כתוב מסעסק. נכון? איך כתוב? מתעסק. והוא עוד תימני במקור. שם ירחם איך שאנחנו הרסנו עליו. אז הגמרא זה סוגיה שלמה, זה נקרא מתעסק. יש מתעסק בקודשים? כן, הוא מתעסק. יש מתעסק בקודשים ויש מתעסק בשבת. ויש מתעסק בשבת. ומתעסק הכוונה היא בלי כוונה בכלל. הוא לא מתכוון לפעולה הזאת. זה מתעסק. ולכן כתוב שמתעסק אסור. זה לא שייך אסור, כי הוא מתעסק פטור מעונש. אני חושב שהתניא נותן פה שיעור גדול מאוד. הוא אומר, יכול אדם לעבוד במלאכתו 13 שעות ביום. וללמוד תורה שעה. שזאת תהיה העבודה וזה יהיה ההתעסקות. לכן זה נקרא עסקים. הוא מכבד מאוד את בעלי העסקים. למשל, בענייני תפילה הוא אומר שהוא רוצה שבשבת ייגש להתפלל בעל תפילה מבעלי העסקים. שמאמר שלהם שנקרא תפילת בעלי העסקים. כי בשבת שיש להם תנחת הם מעלים את כל העבודה של השבוע בתפילה. הוא אומר, אבל במשך השבוע שהם יעשו במניינים הקצרים והכל, אבל בתפילה המרכזית שיהיה מבעלי העבודה. ובשבת תמיד אומרים, שבת, עכשיו אני רוצה בעלי עסקים. אבל זה התעסקות. אל תעשה מזה עבודה. אתה יודע מה זה עבודה? 18 זה עבודה. זה נהדר.
תשמיע התלהבו.
בעלי בתים. כן, לפה זה בעלי עסקים. בעלי בתים זה לא שם טוב. כי בעלי בתים זה שוב מדבר על התוצאה. מה התוצאה? התוצאה של העסקים שיש לו בית. בסדר, בעלי עסקים זה עצם ההתעסקות. אני מכבד את ההתעסקות. ההפך, המתעסק, אתה שומע, שולם. המתעסק, קורא לו גם עוד דבר, המתעסק, אני לא דן אותו לפי התוצאות. מתעסק. מתעסק טוב, מתעסק לא טוב. היום המילה התעסקות לא מתחסים אליו בתשובה. אסקל. הוא אסקל. אסקל זה מילה מדהימה. אם הוא עסקן של קדושה, זו מילה מדהימה. באגרות של האדמור הזקן, כשמדברים על עסקנים, הם דיברו על אנשים שמסרו את נפשם כדי לעסוק בצורכי ציבור, בהעסקן. ולא, בעולם התפוקות, אז הוא, קודם כל יש לו תואר, או נכס, זה או בעל בית, או תואר, או מסכן אכל אותה שכיר. מה אתה עושה? שכיר, אני שאלתי אותך איך המשכורת? שאלתי אותך מה אתה עושה? שכיר. נכון? הוא עצמאי או שכיר, נכון? מה אתה עושה? נכון, נכון, בדיוק אותו דבר. בסדר עבודה ביום כיוון, נכון אותו דבר? שקל מתסק. אז עכשיו זה בעלי עסקים. אבל פה הוא אומר, עכשיו בוא נדבר על אירועי תעבוד, וזה נהדר. עכשיו הפרק עוסק בבעיה אחרת לגמרי. בסדר? איתנו? בבעיה אחרת לגמרי, הפוכה לחלוטין, שהיא מגיעה ברגע הלא טוב. היא מגיעה דווקא בעבודה. זה אירועים שנופלים לי בתפילה. והתסכול הוא מסוג אחר לגמרי. בסדר? כלומר, זה סוג אחר לגמרי. אתה לא יכול להגיד לי פה רק את רעיון ההתקפיה. כי עכשיו אני בעבודה. מה התקפיה? אני באמצע העבודה, אני בעבודה. ובתוך העבודה, תח. ועכשיו הוא מדבר פה לא רק על פתאום אני בורח בתפילה. זו בעיה שהוא מדבר עליה הרבה פעמים, שהפתרון שלה זה בוא תתפלל בהתלהבות יותר. בוא, בורח, אני, איך אנחנו אומרים תמיד בחיוך, שבסוף התפילה צריך להגיד הגוימל. אתם יודעים למה? אחרי שנסעת בכל העולם, טיילת כל כך הרבה מקומות, חזרת בשלום, תגיד משהו, תגיד קידוש, גוימל, תגיד משהו. זה יופי, כן? נהדר. אבל פה הוא לא מדבר על זה, פה הוא מדבר על בעיה הרבה יותר קשה. בעיה שאנחנו מכירים אותה, ודווקא העובדים מכירים אותה, והיא קשה. דווקא במקום של התפילה, דווקא במקום של הקדושה, שאתה נתקף. אירועים. לא מדברים עכשיו על פעול, על מעשים, לא מדברים בעובדות. זה היה בסוף פרק הבא. עכשיו אנחנו פה. אפילו אם נופלים לו, נראה קודם כל ככה כמה שורות ביחד, אז ניכנס. נעורי תעבוד, תושאר מחשבות זרות בשעת העבודה, בתורה ובתפילה, בכוונה. אתם רואים? הוא אומר, התפילה היא בכוונה. לא נוגע עכשיו בנקודה שאתה לא התכוונת, שאתה נוסע עכשיו במקומות. הוא מתפלל בכוונה, הוא צדיק. ותוך כדי תפילה וכוונה, הוא לא מצליח. ממש, בדיוק. הוא לומד תורה, ממש, הוא לומד בעיון. וזה לא יוצאנו, זה נתפס לו. לא עוזב אותו. גדולי המוראים, יש סיפורים מדהימים על זה. אל ישית לב עליהם. זה עדיין עצה כללית מדי. הוא ילך לאט לאט. אל ישית לב עליהם. והוא מתכוון למה שעליו הוא הולך לדבר עוד חצי שורה. אלא ישיח דעתו מהן כרגע. נשמע קל. אבל תבינו, רגע, 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 נכון, בדיוק, הוא בא כדי להגיד לא הפוך. מיד, 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 אנחנו באמצע משפט. הוא מתכוון כאן לביטול של שיטה. ועליה הוא מדבר עכשיו באותה כהינות שהוא דיבר בפרק הקודם על תכיר את מקומך. בסדר? ונראה מה הוא אומר. וגם אל יהי שוטה. לעסוק והעלאת המידות של המחשבה זרה כנודע. כי לא נאמרו דברים מהם, אנחנו נסביר את העניין עוד מעט, אני קורא קצת, כי לא נאמרו דברים מהם של העלאת מחשבות זרות, אלא לצדיקים. שאין נופלים להם, ואנחנו לא עוסקים בצדיקים, זה ספר של בינוניים. הפרקים שלנו עסוקים עכשיו בבינוני, שמגיע אליהם כמעשה הרשעים, בכל הפרק הקודם וכו'. כי לא נאמרו דברים ההם של העלאת מחשבות זרות, עוד שנייה נדבר על זה בעזרת השם, אלא לצדיקים, שאין נופלים להם מחשבות זרות שלהם בכלל. כי אם משל אחרים, דובר בנשמות כלליות יותר, שעכשיו הקישור שלו לדברים האחרים גורם לו שמחשבות זרות עולות לו, זה לא מעניין בכלל. אבל מי שנופל לו, מי שלא, אונזרר, מה שנקרא, זה רכוש אישי. מי שנופל לו, מי שלא, מבחינת הרע שבליבו, בחלל השמאלי, איך יעלה הוא למעלה? והוא עצמו מקושר למטה. אז קודם כל, מה לא? וכן, עכשיו הולך להגיד את העל מה כן. מה זה העלאת מחשבות זרות בשנייה אחת? סוגיה מעניינת מאוד. זה סוג שלם של עבודה, שמדברים עליה הרבה מאוד. זה דברים עמוקים מאוד ויסודיים מאוד. העלאת מחשבות, הוא לא מבטל את המושג, הוא רק אומר, זה עבודת הצדיקים. יש מושג שנקרא העלאת מידה. העלאת מידות. ודאי. מה זה המושג של העלאת מידות? אבל מה שאתה רוצה להגיד זה שמה שכתוב בכל המקומות זה לספר לנו על עבודת הצדיקים. מה זה העלאת מידות ממחשבה זרה? היסוד הוא פשוט, היסוד הוא שכל מחשבה זרה בסופו של דבר מקורה במידה מסוימת, מחשבה זרה, מקורה במידה מסוימת בנפש הבהמית, שאנחנו עסוקים בה עכשיו, והמידה הזאת היא באה ממחשבה יותר שורשית, ויותר שורשית, ויותר שורשית, ויותר שורשית, עד למעלה למעלה. למשל, המחשבה של תאווה באה בעצם ממידת החסד. אנחנו יודעים את זה. אם נעמיק ונשאל את עצמנו מאיפה התאווה שהאדם נופל בה, בעצם זה חסד. זה חסד חסר מעצורים. תאווה שכוח. זה חסד חסר מעצורים. בלי גבורה. תחשבו על זה פעם. אגב, לכן בתורה חסד נקרא הריות. חסד הוא. כלומר, מה זה בעצם חסד שאין לו גבול? זה שאני לא מצטמצם, למשל, למשפחה. אלא כולם צריכים לקבל את אהבתי. אין צמצום. בסדר? כשאין צמצום יש טרגדיות. מה זה? טוב. יש תוהו. עכשיו בעצם, כשמגיעה לי מחשבה של תאווה, העלאת המידה אל המחשבה, מה שנקרא אצל התניה פה עכשיו, העלאת מידות של מחשבה זרה כנודע, זה להגיד, מחשבת התאווה הזאת מקורה במידת החסד. עכשיו, כיוון שמקורה במידת החסד, אז אני צריך עכשיו לעבוד על המידה הזאת, ולהעלות את הדברים למקור שלהם, לשורש שלהם, ולא להיבהל מהתאווה. בוא נבין אותה. להשתמש. עכשיו, יש בזה מימד מסוים שכל אדם צריך לדעת אותו. אבל כשיטה זה סכנה אדירה. כשיטה זה סכנה נוראית. עכשיו הוא מגדיר את הסכנה. הוא אומר, מתי אני משתמש, או מתי אומרים להשתמש בזה? כשאני בא אליך לטיפול, ואתה באמת מנותק ממני. כלומר, אתה מחובר אליי מספיק, ומנותק ממני מספיק. אני מכיר את הצרה הזאת, מהמקום של הצרה, לא מהמקום של הטוב. אמרתי לכם פעם את הסיפור, דווקא החבדי הידוע, על צמח צדק, סיפור ידוע, שאחד, או אדמו"ר הנצא, לא זוכר, שאחד מן האדמו"רים, סיפרתי לכם פעם, היה לו מנהג, מנהג מופלא, זה שיעור חינוך חשוב, היה לו מנהג מופלא, משונה מאוד, ששעה ביום הייתה לו התייחדות עם עצמו. זהו, לא משנה, זה בסדר גמור, טוב מאוד, שעה ביום, חשבו, לומד, לא, אבל בסוף השעה, מכירים את זה, בסוף השעה הזאת, הוא היה יוצא מהדלת, לא יוצא, פותח טיפ טיפה את הידית, והשמש, המשמש, ידע שתפקידו להביא לו בגדים חדשים. אמרו שעה ספורט, שעה, לא מבין? הבגדים היו מזיעים, השם ירחם. יופס, למכונת כביסה, ומביאים בגדים חדשים. כל יום שעה. טוב, אבל על רבס לא שואלים. זה המין נגד, אני יודע מה עושה, תראו, אצל המלאכים, חוזר, מזיעים בדרך, אני לא יודע, שואלים. העיקרון הוא שבשעה הזאת אף אחד לא מגיע אל הרבי. שאלות, עניינים, ימתינו. אין אף אחד. פעם אחת, אחרי הרבה זמן כבר, כמה שם יש לאט לאט מקבל מהבית קורא. תשמע, תשמע, אבשלום, זה סיפור חשוב. תשמע, תשמע, זה לך. באמת זה לך, זה לך, זה לך. פעם אחת, המשמש בקוידש, גם הוא כבר קצת נשבר. ומגיע יהודי כנראה חשוב מאוד בעיניו לפחות. ואמר שהוא חייב להיכנס דחוף, 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 וזה כנראה היה קצת מבוכה, קצת פדיחה, הוא כנראה יודע, איזה נסיך חשוב, לא יודע מה, איזה מישהו חשוב, צריכים להיכנס. אתה רבי עכשיו מזיע. מה אני אסביר? עכשיו, אני לא יכול להגיד כלום. רבי עכשיו... עכשיו, כנראה גם היהודי הזה הבין את העניין כבר, ואז הוא דיבר עם השמש, הוא... עוד דקה, עוד דקה, ואז השמש אמר, אני יודע, אני מבין כבר את המינורים האלה, אני... זה רק איזה מילה ככה, פונקט, נפתח את הדלת. נו, הוא חשב שהוא הולך לעשות אותו גל של עצמות. לא כלום. שאת יד, לוקח את הבגדים. ליל שבת, או שבת, יש סעודה, טיש, ומדברים. בהתוועדות הייתה שבת פרשת צו. מתחיל האדמו"ר את השיעור בפסוק, כמו תמיד. אבל הפסוק הפעם הוא הפסוק הבא. הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. והוא מתקלקל, לבן, אדום, מבין שעליו מדובר. אני לא יודע תוך כמה זמן הירי ובאיזה מכשיר. הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. ולמה כהן גדול צריך לפשוט את בגדיו ולבש בגדים אחרים? ולמה זה מגיע אותי? לבש בגדים אחרים, מה? זו עליהם אני אגיד לכם. ואני אספר לכם פעם אחת מה אני עושה בשעה הזאת. אתם חושבים שבשעה הזאת אני רואה מלאכים? מה פתאום? אתם יודעים מי נמצא אצלי בשעה הזאת? אני לא יכול להגיד לכם את השמות. אבל בשעה הזאת נכנסים אליי כל יום 25 יהודים.
25?
יהודים. אתם לא רואים. זה שבא אליי עם הסיפור של הבת שלו, וזה שבא אליי עם הסיפור של הבריאות, זה שבא אליי עם הסיפור של המשבר הנפשי, וזה שבא אליי עם היצר הרע שבחיים לא הבנתי אותו, וזה שכל אחד. עכשיו אני צריך בשעה הזאת לעזור לכולם. איך אני יכול? בשביל להבין את המצב שלך אני צריך להיכנס אליך, אבל בשביל להיכנס אליך אני צריך לצאת ממני. אז קודם כל אני צריך ופשט את בגדיו. עכשיו אני נכנס אליך ואני אצלך, הבנתי אותך. לא הבנתי אף פעם את היצר הזה, עכשיו הבנתי. אבל עכשיו אני יכול להישאר אתך חס וחלילה, אני צריך לצאת ממך. אז אני צריך לצאת ממך וללבוש בגדים אחרים, ורק עכשיו אני יכול להתחיל לעזור לך. תנסו אתם 50 פעם בשעה לפשוט בגדים וללבוש בגדים אחרים, אתם לא תזיעו. גבלת. והוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. איך אני יכול להעלות מחשבה זרה אם ברור לי שאני לא נמצא שם? מתי הטעויות יכולות להתחיל? כשאני חושב שאני לא נמצא שם, אבל אני קצת נמצא שם. אז עכשיו אני קשור למטה, אז איך אתה יכול להעלות את המחשבה למעלה? זה דבר מדהים. איך אתה חושב שאתה יכול לעלות למטה כשאתה קשור? נפשו קשורה למטה. יש לך רצועה של חמור קשור למטה. ואתה עכשיו מדבר על המלאכים שם למעלה. אבל הרי זה לא באמת השורש. זה דבר מדהים. זה לא נכון, זה לא באמת. אתה לא פשט את בגדה ולבש בגדים אחרים. אתם יודעים מה הרבה אמר? אתם לא מבינים למה אני צריך עכשיו שלא יפריעו לי, כי זה לא אני בכלל עכשיו. זה לא, אתם חושבים גבריאל, לא גבריאל, ברלה. אבל אני צריך להיכנס לשם. ואני צריך לצאת משם, כי אסור לי להישאר שם. כל אחד רוצה שאני אשאר שם, אבל אז אני לא אהיה פה. אז אני יכול להעלות מידה. מבינים את המושג הזה? זה נקרא העלאת מידה. וגם אל יהי שותה, כי אנחנו עסוקים במי? בבינוני. והבינוני הוא מי שבסוף הציר הוא זה שבאופטימום נמצא בניצחון המחשבה והדיבור והמעשה, והוא לא נותן להירהור להעלות למוח. אבל הוא בינוני, הוא במאבק, כוחות הנפש נאבקים. אל יהי שוטה לעסוק בהעלאת המידות של המחשבה זרה כנודע מעטה תחפושת. כי לא נאמרו דברים ההם של העלאת מחשבות זרות, אלא לצדיקים שאין נופלים להם מחשבות זרות שלהם. אז דעה שלהם היא עכשיו מה-25 יהודים שנמצאים שם עכשיו. הם לא מזיעים פחות, זה נחת רוח אחרת. אבל זה לא הסוגיה שלנו. כי אם משל אחרים, אבל מי שנופל לו משלו, מבחינת הרע שבליבו בחלל השמאלי, איך יעלה הוא למעלה והוא עצמו מקושר למטה?
יש לו
שכל, שכל יפה מאוד, השכל עצמו עצמו מפריע. אני גם השכל הוא חלק שעדיין יוצר לי משהו שהוא מקושר למטה.
יש לו
את הדרכה
של תורה,
הדרכה
של צדיק, יש לו...
פלאות, הדרכה של צדיק אומרת לי לעבוד לפי הדרכה, אבל היא לא אומרת לי שאני צריך לעבוד כל פעם ולבדוק שזה בא ממידת החסד. ואם זה בא ממידת החסד, אז הכל טוב. זאת אומרת, יש לי הדרכה, אז אני צריך לראות מה כן ומה לא. פלאפלואי. אז הנה הדרכה עכשיו. אז איך עובדים? אף על פי כן, אל ייפול ליבו בקרבו, להיות מזה עצב, נבזה בשעת העבודה. אתה באמת צריך להשיח דעתו. אבל אל ייפול ליבו בקרבו להיות מזה עצב נבזה בשעת העבודה, שצריך להיות בשמחה רבה בשעה שהוא עובד את השם. הרי כיוון שקוראים לזה עבודה בניגוד לעסקים, אז אדם חש ביזיון, אדם חש מגעיל. איך עכשיו זה מגיע אליי? איפה אני נמצא בכלל? אז הוא עצב נבזה בשעת העבודה. והרי צריך להיות בשמחה רבה, כי עבדו את השם בשמחה, כי העבודה צריכה להיות בשמחה או בטוב לבב. זה כבר היה הסיכום בהתחלה של הפרק הקודם. אלא אדרבה, יתחזק יותר ויוסיף אומץ בכל כוחו בכוונת התפילה, בחדווה ושמחה יתירה בסומו אל ליבו, כי נפילת המחשבה הזרה היא מהקליפה שבחלל השמאלי, משם נובעות כל המחשבות הזרות. העושה מלחמה בבינוני עם נפש אלוקית שבו, ונודע דרך המלחמים, שפור איזה פסיכולוגיה, ונודע דרך המלחמים. בדרך המלחמים המטרה של כל לוחם היא מה? מוגדרת. ונצח. הוא לא בפלצף עכשיו של מתלבטים, הוא יודע יש חיילים שחורים, יש חיילים לבנים. המגמה שלו זה להפיל את כל החיילים מהצד השני. שח, נכון? זאת מגמתו. ונודע דרך המלחמים וכן הנאבקים יחד, שהם רוצים מה? שכשאחד מתגבר, הוא מראה את גבורתו, אז מה קורה לשני? נו, חמם. אז השני מתאמץ להתגבר גם כן בכל מאמצי כוחו. ולכן גם בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, אל תהיה עצוב, כשנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת להתפלל, אתה בעבודה, אבוי דה, אזי גם הקליפה מתגברת כמגדה, גם היא בעבודה. מה אתה חושב שהיא בפנציה? העבודה מותק בינוני, בינוני זה שם הקוד לרוגע. פעם לא רצית להיות כזה. בינוני זה שם הקוד של הכל. אזי גם הקליפה מתגברת כנגדה, לבלבלה ולהפילה במחשבה זרה שלה. כי הנפש הבהמית מבינה שעכשיו הנפש האלוקית צוברת כוח, בסדר? אז היא רוצה לבלבל מיד את המתפלל והכוונה שלו. עכשיו, מה הכוח של הנפש האלוקית? לעשות מזה עבודה באמת. לעשות עבודה בפה, בדיבור, בתחושה, לעשות עבודה ברגליים, בידיים, לעשות עבודה. ושעבד את המוח והלב. מה תפקידה של הנפש הבהמית? ספק. אשר ככה. טק, טק, טק. זה כל התפקיד. זוכרים את האשר ככה שדיברנו? זאת הקליפה. אז היא צריכה רק לעשות את זה. עכשיו, ככל שאתה מתגבר, היא עובדת יותר. תשמח! סימן שאתה במצב חזק. ולא כטעות העולם שטועים להוכיח מנפילת המחשבה הזרה, מכלל שאין תפילתם כלום. אז בשביל מה להתפלל? כשלא התפללתי, זה לא קרה. זה לא קורה לי, זה קורה לי כי אני מתפלל. זה קורה לי כשאני בעבודה. נכון? כי יש מאבק. עכשיו, למה? הרי אתה יודע את זה שכשיש מאבק אז זה קורה. רק אתה עוד פעם לא מוכן לקבל את זה שאתה בינוני. כי אתה תכננת שיש סוף לסימסטר. ואמרת שבסוף הסימסטר, everything is gorgeous. זהו שלא. בסוף הסימסטר אתה בינוני עם תעודה. זהו, בינוני מומחה. מומחה לבינוניות. בינונולוג. זה לא פוליסת ביטוח, זה בינוני. זה התבוננות של כל הזמן.
למה רב קרא לזה
בינוני רוגע? איך איך?
בינוני רוגע, רגוע.
ודאי, אמרתי עצם הידיעה שאני בינוני, המכיר את מקומו, תשמח אותי בחלקו. כי הרוגע, אני לא מתכוון עכשיו לאי מלחמה. אלא להילחם בשלווה. להילחם בידיעה שאני במקום הנכון. אני לא... מתי אני לחוץ במלחמה? שאני... מה זה? מתי אני לחוץ במלחמה? כשאני לא בטוח בכלל שאני ביחידה הנכונה. כשאני לא בטוח שאני... כשאני לא יודע בדיוק מה האויב. שלא ברור לי התוצאה, לא ברור לי שיש סיכוי. שלא ברור לי שיש צורך במלחמה. תחשבו על זה במוצרים חברתיים. כשאני יודע בדיוק מה אני עושה פה? כשאני לא מכיר את האויב. כשאני יודע מה אני עושה ואני יודע מה האויב, אז אני מתפלא מזה שהאויב קופץ מהחלון? ברור שהוא קופץ, כי אני התקרבתי.
כמו בכדורגל. אם אין לך מי להתחרות מולו, אז אתה... משם שם אתה יכול לראות לשערת.
ברור!
כמו שהיריב יותר קשה, אז אתה יותר נעים לך, יש לך אתגר שמנצח אותו.
זה ברור לגמרי.
יש לי
שאלה, למה יש שתי טכניקות לשני? למה שעכשיו למדנו זה התעלמות והגברת ה... השמחה
והי...
ושם
היה התקפיה. ברור, כי פה אין התקפיה, כי פה אני באמצע עבודה. אני כבר עושה התקפיה.
שם אני לא יכולה לעשות אותו דבר מה שפה. באמצע העסקים, באמצע עבודה. למה שם אני צריכה לקופף את זה, ופה אני מתעלמת ומחזקת את
העסקים. כי כשאני בעסקים, אני לא עוסק בפעילות נפשית של התקפיה, של עבודה. אני מתעסק. אני מתעסק עכשיו באינטלציה שלי, אני מתעסק עכשיו בחשמל שלי, אני לא מפעיל שם את שיעבוד המוח והלב שלי. אני בעלי עבודה של 10 שעות, של 9 שעות, של 8 שעות.
אז שם היה לי רעי גיוני ששם תתעלם, ופה תעשה התקפיה.
לא.
בתפילה.
עבור.
אני לא מבינה, אני לא מבינה.
בתפילה אני בתוך כדי עבודה.
אוקיי.
אז אני כבר, אני כבר עושה פעולה של התקפיה. אני תוך כדי עבודה, ואני לא מבין למה בעבודה זה קורה לי. בסדר? אני באמצע עבודה, אני כבר עושה עבודה, אז מה יגידו לי? תעשה עוד עבודה. אני כבר בעבודה, אני מתפלל בכוונה. זכיתי לתפילה בכוונה, הרי בזה הוא פותח. אני לא נמצא עכשיו בבעיה של תפילה שהיא לא הצליחה לי, וכמו שאמרתי בחיוך הגויים אלה לתפילה. אני אומר, אני מתפלל, הצלחתי. ודווקא שם זה קורה. הרבה מאוד פעמים, בנקודת הקודש, שם אתה חוטף את הבום. זה דבר כל כך קשה, זה דבר כל כך... וזה הנקודה בדיוק. זאת הנקודה. כלומר, אכן אני לא יכול לענות שמה תעשה התקפיה. אני בשיא ההתקפיה עכשיו.
שלב יותר גבוה.
בטח, בטח. זה השלב הבא, זה הפרק הבא, זה שלב על שלב. זה מפה פה, זה שלב על שלב. כן.
הרב, דווקא דומה שהמלחמה זה לא דומה כזו.
למה?
כי מה שמרתק אותך במלחמה זה הרוגע שאחרי זה. אם אתה תגיד למי שיהיה במלחמה שהוא ילחם כל החיים שלו, אז...
יפה.
אז הוא יישבר באמצע. המלחמה עצמה לא נותן לו סיפוק, מה שאתה מסיפוק זה המחשבה של התוצאה שהוא הגיע לאחר זה אחרי המלחמה.
יהודים זה רק
הזיגמה.
יהודים זה רק הזיגמה.
זה עמוק מאוד מה ששאר אומרך. אתם דנים פה בדבר מאוד מעניין. אתה בטוח? זאת אומרת, באמת, 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 מה שאנשים ימסרו עליו את הנפש עד הסוף, זה רק איזשהו ביטחון שיש שקט עכשיו ל-40 שנה, בתשקות הארץ 40 שנה, או שאתה תלחם הרבה יותר אם אתה יודע שאתה מייצג פה את נצח ישראל. אתה מייצג פה עכשיו ששרנסקי נלחם בקגב. הוא נלחם בקגב והכוח שלו היה כי הוא ידע שיש שקט אחר כך, או שהוא נלחם בקגב כי הוא הבין שהוא מייצג פה עכשיו את הטוב והם את הרע, והוא חייב שהטוב הזה ינצח. הוא יציג הטוב, וזה הפך אצלו לזה לעומת זה, מוגדר, בלי התלבטות. לא היה זמן לסימפוזיון. אין זמן לסימפוזיון. הקגב זה הרע, הוא הטוב.
אם היו אומרים לו בנבואה, לא יודע, היו אומרים לו שכל החיים שהוא יהיה בכלא וילחם הקגב. טוב, אתה עכשיו המחליט.
הוא היה מחזיק הרבה יותר חזק. ברור לי, ברור לי שבשום חלום הוא לא ראה פריסטרויקה ושחרור רוסיה ויהודים עולים ברמות כאלה. הוא נאבק עכשיו, הרי הציעו לו את כל ההצעות, תשתוק תצא, והוא הבין שיש פה מלחמה שהיא לא לקדנציה. עכשיו השאלה אם הוא יצא ממנה פיזית או לא, תחשוב על זה פשוט, הוא כבר הבין שהוא בהיסטוריה. בוא נדבר עכשיו על היצר אורי, מה שלא לשמה, הוא כבר הבין שהוא בהיסטוריה. הרי כל שנייה אחת שהוא יצא מילימטר, כל העיתונות וכל העולם דיבר. הוא הבין שהוא בהיסטוריה. עכשיו ההיסטוריה מחייבת אותו. הוא קורא בהיסטוריה. אני אומר עכשיו כאילו יצר הרע, זה לא הוא בכלל, הוא צדיק. כאילו יצר אורי, הוא כבר היסטוריה. הוא לא יכול לעצור את התהליך. זה קורה גם בדברים רעים. לפעמים מדינאים מקבל איזו החלטה מטורפת. אבל זה כבר היסטוריה, הוא לא יכול לעצור. הוא כבר היסטוריה. יותר חזק מכל מה שאנחנו אומרים עכשיו. השאלה היא אם בסוף התהליך זה יהיה עוד 9 שנים, עוד 12 שנה, עוד 13 שנים, עוד שעה. מתי הוא יראה את הויטל? מתי הוא יראה את... היא לא תופסת עכשיו. הכל משל. זה כמו מסירות נפש, שכן מובנת לנו, כמו שאמרנו, כי יותר קל למות על הנגב מלחיות על הנגב. זה כמו מסירות נפש של ההחלטה, אני על זה מת. החלטה של חייל, החלטה של, של, של לוחם. שם זה מובן לנו. כי מבחינתו הוא עכשיו היסטוריה, הוא מייצג נצח, והוא לא פה בכלל. בדיוק. עכשיו, שם זה קל, כי זה לדקה. פה זה לא לדקה. ואדם יכול להגיע לזה. וזה החידוש של הפרקים האחרונים. שאדם יכול לחיות את זה. לא רק למות את זה. זה עולם מופלא.
זה מתקשר לקרבת השם, שעל כוחך חי.
זה דבר מדהים לחיות את זה, גם אם אין לזה תוצאה שאני אראה בבוקר שהנר קבע כדי שאני אכנס ל... אוי ולא כתאוס, אוי לא, מה?
זה נורא מעניין, כי באמת בספר שלו מספר, הוא לא רק, הוא ממש הלך בטכניקה הזאת, הוא לא בכלל התחיל להתפלמס, הוא לא ניסה לכופף את הקגב, הוא פשוט כמה שפחות לדבר איתם, הוא אומר את זה במפורש,
ברור, ברור,
כמה שפחות לדבר איתם,
הדיבורים איתם, הדיבורים איתם זה בצחוק עליהם, צחוק, הומור מאוד 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 חשוב שם, נקודת ההומור. אגב, מה שפה קוראים שמחה, נקודת ההומור היא נקודת בסיס.
ואין שום תחבולה
לפעמים, כן לפעמים לא, וכשלא תפקידי זה להתגבר ולהבין שהוא רוצה להפיל אותי, אבל בסופו של דבר הצד האחר שרוצה להפיל אותי זה כמשל הזונה בזוהר הקדוש. לכן אני יודע שבסופו של דבר הזונה רוצה שאני אשלוף. המשל המפורסם. אני יודע את זה. זה נותן לי המון המון כוחות. אבל תוך כדי לחימה בקגב אני משער לעצמי שעכשיו הוא פחות עסק בהאם האיש הזה מהקגב יעשה תשובה. היה ברור לו שהרשעה כולה כעשן תכלה. ויהיה באשן הזה התקף יבי התאפרה. זה ברור. אחרת הוא לא אדם רלוונטי. היה ברור לו שיהיה פה התקף יבי התאפרה. מה הסיכויים, מה האחוזים, כמה, איך. שם זה מאוד מעניין. אני חושב שהוא מודל להבנה של הדברים פה. השמחה שם, הוא לא קורא לזה שמחה, הוא קורא לזה הומור. הוא קורא לזה הומור.
סיזיפוס נורא מובן.
כי הוא... כן.
מעלה
את המחשבות
וכל הנופל,
בדיוק.
ואין סופי, נשמע איום ונורא.
סיזיפוס נשמע נורא, איום ונורא, נכון? סיזיפי זה דבר נוראי, ודאי. ואתה נופל, אתה עולה ואתה נופל, אתה כל הזמן נופל. הוא מדבר פה להפוך לגמרי. הטעות של העולם זה הסיזיפוס. ולא כטעות העולם שטועים להוכיח מנפילת המחשבה הזרה, מכלל שאין תפילתם כלום. זה מה שאתה אומר. מכלל שאין תפילתם כלום. שאילו התפלל כראוי ונכון, לא היו נופלים לו מחשבות זרות. ואז מה הוא עושה? במקרה הטוב, אז אני אלמד להתפלל כראוי ונכון. הפעם ודאי לא הלך. והאמת היה כדבריהם, אילו, האמת היה כדבריהם. משפטים מאוד עמוקים עכשיו. אם הייתה נפש אחת לבדה.
אבל אין אחת.
אבל אין אחת. האמת הייתה כדבריהם אם לא היה נפש אלוקית ונפש בימי. זה בעצם מה ששאלתי. אין אפשרות בלי הפקאג' דיל הזה, אם יש עסקת חבילה אחרת. והאמת היה כדבריהם אם הייתה נפש אחת לבדה.
גם לצדיקים?
מה זה?
גם לצדיק אין נפש אחת?
לא, שתיים. את האחת הוא היפך. והלטוב והכל. והאמת היה כדבריהם אם הייתה נפש אחת לבדה. היא המתפללת והיא המחשבת ומערערת המחשבות הזרות. זה היה נכון. כי יש פה נפש אחת, והמתפלל לא מתפלל כמו שצריך. סימן שהנפש הזאת לא מספיק שקועה בעבודה. אבל באמת לאמיתו... הן שתי נפשות. אמת לאמיתו, זוכרים את הביטוי אמת לאמיתו? אמת לאמיתו אומר, זה המציאות האמיתית שאתה לא מבין אותה, אבל ככה קודש ברוך הוא רוצה את האמת הזאת. זאת האמת למענך, זאת האמת למען האמת, זאת האמת לאמיתו. אבל באמת לאמיתו, אין שתי נפשות. הנלחמות זו עם זו במוחו של האדם. כלומר, על מה הן נלחמות? מי ישלוט במוח? והמוח שליט על הלב. ועכשיו שתי הנפשות, חוכמה בינה דעת בהמית וחוכמה בינה דעת מוחי, אלוקית. מידות זר אנפי, אלוקי ומידות בהמי. מלכות אלוקי ומלכות בהמי. נלחמות זו עם זו, מי שלוט במוח? והמוח הרי שליט על הלב, כלומר, במה יעסקו המחשבות שלי? מה הולך להיות, מה אני הולך לתחון? מחשבות זרות או מחשבות טובות? חסד כזה או חסד כזה? מה הולך להיות פה? כל אחת חפצה ורצונה למשול בו. הוא חוזר למושגים שדיברנו בהתחלה, כמו העיר הקטנה, אתם זוכרים? ובעיר הקטנה תדע לך, מי שכובש אותה רוצה למשול, הוא לא רוצה הסכמים, זה הכל שטויות. הוא רוצה למשול בעיר. הוא רוצה את כל האיברים שרים למשמעתו. הוא לא מתכוון פה לצחוקים. הוא רוצה שכל האיברים יסורו למשמעתו, כי זה שאיפתו, בשביל זה כבש, הוא אימפריאליסט. ובתור אימפרטור שהגיע לשם, הוא רוצה את העיר הזאת אצלו, הוא צריך אותה. עכשיו העיר הזאת אצלו היא חלק מתוכנית, הוא צריך אותה כי יש לו את כל המעט, לא יודע מה, הוא צריך אותה. הוא לא מתכוון לשחק שם. ומה שהוא נותן לפעמים כאילו למישהו שם לנהל זה כי הוא משוכנע שהוא נאמן לו. עכשיו הוא לא מתכוון לשתוק. ממילא כשאתה מתעצם, הוא מתעצם, אבל זה נתון ראשוני, ידעת את זה. כלומר, האמת היה כדבריהם אם הייתה נפש אחת, אבל הם שתי נפשות. וכל אחת חפצה ורצונה, בסדר? למשול בו, ולהיות המוח, בו במוח, ולהיות המוח ממולה ממנה לבדה, זה ביטוי מדהים, ערב שבס, ממולאים, ממולה. ולהיות המוח ממולה ממנה לבדה. זה יופי של ביטוי, שאין כלום דבר אחר במוח. המוח ממולה ממנה לבדה. הייתי, אני חושב פעם אצל הרב דסטר, שהוא שאל, מה זה דעת תורה? כל הזמן אומרים דעת תורה. רוצים לשמוע דעת תורה. הוא אומר, דעת תורה זה שאין לו שום דבר אחר. זה דעת תורה. זה טמבל, מה לעשות? אין לו כלום חוץ מזה. זה דעת תורה. לא שייך למפלגה הזאת, ולא מבין את האפשרות הזאת, ולא שמע, ולא יודע מה אתה מדבר איתו, עזוב אותו, הוא יש לו דעתו. זה דבר קשה, המוח ממולה, ממנה לבדה. וכל ערעורי תורה ויראת שמיים נובעים מאיפה? מנפש האלוקית. וכל מילי דעלמה, מחשבות והערעורים של ענייני העולם נובעים מנפש הבהמית, כי כבר אנחנו גדולים ויודעים שנפש הבהמית זה לא אחד שעושה מו. זה הנפש החיונית, הטבעית, כל מילי דעלמה. כל האכילה וכל המחשבה וכל החוכמה וכל החוכמות. נכון? הכל. נובעים מנפש הבהמית. ממילא, מה שאני עובד את התפילה בכוונה, זה בא מהנפש האלוקית. ממילא המחשבות הזרות באות עכשיו מהנפש הבהמית באותו מאבק. בסדר? ואז הוא שואל, מה קורה פה עכשיו? רק שהאלוקית מלובשת בה. כלומר, הנפש האלוקית מלובשת בנפש הבהמית. הרי אתה לא חי פה לבד בעולם. הנפש האלוקית מלובשת בנפש הבהמית. הנשמה היא בתוך גוף. הנפש האלוקית מלובשת בה, ואז המחשבות הזרות של הנפש הבהמית מבלבלות את המחשבות של הנפש האלוקית בכוונות של התפילה. כי הם כל כך ביחד. בסדר? רק שהאלוקית מלובשת בה. והוא כמשל, אדם המתפלל בכוונה. והמשל הזה הוא כל כך יפה וקל וכל כך נהדר. כי העיקרון שלו הוא מה שראינו יותר מפעם אחת. כשקשה לך להבין את מה קורה אצלך, תנסה להוציא חלק מזה החוצה ותתמודד עם זה פה. כך, וכמה פעמים ראינו את זה בתניה, תתמודד עם זה, תמיד על פה ותדברו אחד עם השני.
פסיכודרמה.
פסיכודרמה. ממש, נהדר. קח אותו, דבר איתו. והוא כמשל אדם המתפלל בכוונה, ועומד לנגדו אריל. רשע.
כך כתוב בצלם.
מה כתוב?
עובד גילולים.
עובד
גילולים, רשע.
עובד גילולים כתוב? כן. פה כתוב אריל. רשע. הוא מסיח ומדבר עמו כדי לבלבלו. אז במקום לחשוב עכשיו על הנפש הבאמת, למה אתה לא מצליח לעשות את זה? כי הנפש הבאמת זה אני, מה זה רשע הזה? זה שלי, זה... אתה יודע כמה אני עובד על זה?
טיפקתי אותה.
אתה יודע כמה זמן אני טיפקתי את זה? זה לא ככה.
הרבה מילואים.
כן, זה אני עשיתי. בשעה מאוחרת, אסור ככה, אבל בדיחה בשעה מאוחרת מותר, היה רב מאיר בר אילן. שמעתי מה רב מאיר בר אילן? רב מאיר בר אילן היה הבן של הנציב מוולוז'ין. הוא היה נשיא המזרחי.
הוא הקים את
האוניברסיטה,
לא?
לא, האוניברסיטה זה על שמו. זה על שמו. הוא היה נשיא המזרחי העולמי, הוא היה מיוחד מאוד, רב מאיר בר אילן. והוא היה איש תלמיד חכם גדול מאוד מאוד מאוד, הוא ערך את האנציקלופדיה התלמודית, הוא יזם אותה וערך אותה בהתחלה, אחרי זה הרב זבין היה בתוך העניין, לא חשוב. והוא היה יהודי...
מלא.
נכון. הוא היה יהודי ממולה. לפעם היה דיון מאוד גדול, באו כל העולם וצעקו, המזרחי לא עשה כלום, המזרחי לא עשה כלום, המזרחי העולמי לא עושה כלום, אף אחד לא עושה, לא צריך, זה היה עוד לפני קום המדינה, או עם קום המדינה. הוא ישב בשקט, הוא היה ככה זקן כבר. וגם אדם שנותן לילדים לצעוק, והוא בסדר בסוף. ואז הוא קם, והוא היה מלא, כמו שאמרנו, וככה תפח, נעשה סיבוב על כל הנחת. הוא אומר, את כל זה עשה המזרחי. מזרחי לא עושה כלום? מי עשה את זה? כל זה עשה את זה. זה ביטוי יפה. אז זה, לפעמים קשה לך, אתה מלרף את הבטן. אז קשה לך להוציא חלק ולהגיד, הרי לך, בוא נדבר איתך, חתיכת רשע. אתה לא יכול להוציא, כי אתה מלטף. את כל זה, זה לא, אתה לא יכול ככה, בום. אבל בפסיכודרמה צריך לעשות את זה. ועכשיו זה באלוקות לעשות את זה. והוא כמשל אדם המתפלל בכוונה ועומד לנגדו אראל רשע. הוא מסיח ומדבר עמו כדי לבלבלו. אתה רואה שהוא עושה את זה רק לבלבל. שזאת הצעתו בוודאי, אתה יודע בדיוק מה העצה למתפלל. מה אתה תציע לו? להעלות אותו עכשיו למידות? להעלות אותו למה? לשיחת ועידה? מה לעשות? שוצא אחת. לא להשיב, לא מטוב ועד רע. מה אתה תעשה? אתה תתעלם, אתה תסגור עיניים, ואתה תתעלם מהדבר הזה. ולעשות עצמו כחירש לא ישמע. נכון שככה תעשה, בפסיכודרמה. זה נהדר הדוגמה הזאת. ולקיים מה שכתוב על טען כסיל כאיוולתו, פן תשווה לו גם אתה. כך אומר שלמה ושלם, הרי זה הדבר היחיד שאתה תעשה.
זה מה שבעצם יראו בפת.
וזה מה ש... עכשיו בעצם זה מה שקורה, זה הנפש הבאמית. כך, אל ישיב מאומה, ושום טענה ומרנה נגד המחשבה זרה. כי המתאבק עם מנובל מתנבל גם כן. זה מתחלך, מה לעשות? רק יעשה עצמו כי לא יודע ולא שומע האירורים שנפלו לו. כמה שני דברים. א', חס וחלילה לא לטעות, שלוש דברים, סליחה. א', חס וחלילה לא להיות שוטה ולהעלות את מחשבות ולהעלות מידות. ודאי. ב', חס וחלילה גם כן לא לעשות את טעות העולם ולהגיד, אז אני לא יכול להתפלל. כי זה קורה לי רק בתפילה. בטח זה קורה לך בתפילה, כי המאבק הוא בתפילה. ג', לא לעשות את הטעות ולהתחיל להתפלסף. כי המתאבק עם המנובל, מנובל גם כן. אתם יודעים מה קרה לי יוסף הצדיק עם אשת פוטיפר? שלוש פעמים היא מדברת איתו. והיא כדברה אליו. לא עוד פעם היא מדברת איתו. לשכב אצלה להיות אימה, לשכב אימה להיות אצלה, כל פעם. והוא מדבר איתה, והוא אומר לה יפה, והאין, והער. ואז ביום הקשה ההוא, כשהוא בא הביתה לעשות מלאכתו, באותו רגע מפורסם, באותו רגע כתוב הימאין. ואז הוא עושה רק דבר אחד. ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. יש רגע כזה של בריחה ממצרים. תמשיך לדון, תגיד לה וחטאתי לאלוקים, ויעזוב בגדו בידה, וין עכשיו, ויעזוב בגדו בידה הוא מאוד חשוב, כי הפשט, הפשט, הפשט. הוא השאיר לה את האליבי. הוא השאיר לה את הבגידה. מה זה? דמות דיוקנו של אבא. אתם מבינים את העומק שם של דמות דיוקנו של אבא? דמות דיוקנו של אבא בעומק שם פירושו, אמת, תיתן אמת ליעקב. מה עכשיו קורה פה? מה זה עכשיו? יש רגע של ויאנוס. והרגע הזה של הויאנוס, חז"ל אומרים דבר מדהים, הים ראה, ויאנוס, הירדן, יסוב לאחור. שואלים חז"ל, מה ראה הים, ויאנוס, את יוסף. ארונו של יוסף, את יוסף הוא ראה. הוא ראה את הויאנוס של יוסף. כל העולם, כל הטבע, כל המציאות נעצרת כשהיא רואה את האמת הזאת. והאמת הזאת זה הבלימה. זה התולעת על בלימה שם במובן הזה. הבלימה הזאת. ישים עצמו כי לא יודע ולא שומע הערעורים שנפלו לו ויסירה מדעתו ויוסיף אומץ בכוח כוונתו. ואם יקשה לו להסירם, הוא מסיים. מדעתו. מפני שתורדים דעתו מאוד בחוזקה, הוא כבר עשה את הניסיון הזה, קוראתם לו פסיכודרמה, ועדיין, 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 אזי ישפיל נפשו להשם, והתחנן לו, יתברך במחשבתו. למה הוא אומר במחשבתו? כי אם אתה בכיתה תפילה שאתה לא יכול לדבר, אז במחשבתו. אם אתה במקום שאתה יכול לדבר, אז בדיבור. ויתחנן לו, יתברך במחשבתו, לרחם עליו ברחמיו המרובים, כרחם אב על בנים הנמשכים ממוחו. הרי אנחנו באים מאבא, מטיפה שבמוח, מחוך מעילה, כאב על בנים, כרחם אב על בנים הנמשכים ממוחו. וככה ירחם השם על נפשו הנמשכת מאיתו יתברך, להצילה ממים הזידוניים. ולמענו יעשה, כאילו הקדוש ברוך הוא יעשה למען עצמו. כי חלק השם ממש עמו. ולמי אנו הגיע בסוף? הסוף הוא, אז ריבונו של עולם, תרחם עליי, עליך. אני הבן שלך, אני אתה. חלק השם ממש עמו. ואז הוא מבקש את הרחמונס, את הרחמים. זה מידת הרחמים, שהיא פודה מהמצבים הכי קשים, שהוא דיבר עליה הרבה פעמים, על מידת הרחמים הזאת. כמו מה? כן, כן, מידת הרחמים. שיפלה בדיוק. איך כתוב שם בחסידות, במידת הרחמים? יעקב אשר פדה את אברהם. פסוק מאוד מוזר, יעקב אשר פדה את אברהם. איזה יעקב פדה את אברהם? איפה? חז"ל אומרים שאברהם זה הרי מידת חסד. יעקב זה האמת, אבל גם מידת התפארת והורידות והרחמים. פרקים שלמים, מתי אני אדבר על זה? הרחמים. והרחמים הם הדבר הראשוני היותר פשוט. רחמים, אדם יכול להתמלא גם אם הוא לא מפתח פיתוח של חסד. אני לא חש עולמות של חסד כשאני רואה חתול בגינה, אבל אני מרעבה, אני מרגיש רחמים. זה דבר מאוד בסיסי. אתה יכול לפתח את מידת הרחמים, ולפעמים מידת הרחמים שלך תוכל לפתוח אותך גם אם אתה סתום לגמרי. איך כתוב שם בפסוק? וישוב אל השם וירחמו. ואיך מסביר התניא? אתם זוכרים? וישוב אל השם, נו, ומי ירחם? וירחם על הקדוש ברוך הוא, וירחמו. זאת אומרת, כתוב בספרי חסידות, יעקב אשר פדה את אברהם, כשמידת אברהם כבר סתומה גם כן, כשגם מידת חסד מסתמת, תפעיל את יעקב, תפעיל את רחמים, תפעיל את המנגנון הזה. זה המנגנון האחרון. מה זה?
זה לא החמלה.
לא החמלה. דיברנו על זה אז, על החלוקה. לא החמלה. הרחמים עליך. הרחמים מצד האמת. לא, 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 לא אני מרחם על. הפוך, אני מבקש. לא רחמנות, כן, מה שהיום קוראים רחמנות. תניה, זה כן אותה מילה. אבל זה להפעיל את מידת הרחמנות או הרחמים במובן של חלק השם מהמשמו. אז ממילא אני אתה, הוא מנצח אותך עכשיו. זה כמו לא למעננו עשה אלא למנך. ההפוכים. וזה יוצא שטן. כן. הזכרנו את זה בזמנו, כשדיברנו על הרחמים בתניא. הזכרנו את זה בזמנו. זה כשזה בא מהמקום ההפוך. לא, לא, לא זאת מידת הרחמים שאנחנו מדברים עליה. אנחנו מדברים על מידת הרחמים שהיא מידת האמת. שהיא האמת עצמה. לכאורה זה סותר, אבל זה האמת. ייתן אמת ליעקב, זה רחמים. האמת זה הטיפת המוח הזאת. כן, מה אתה אומר? בטח, בטח.
אני מרגיש מה שאני מבין, מה שאני מנסה להבין פה, שזאת עבודה שהיא לטווח הקצר. סליחה על הביטוי.
מה, מה, מה? איזה עבודה?
המלחמה פה היא לטווח הקצר. ולא עולה... אני מרגיש שהעלאת המידות זה סוג של עבודה שהיא לטווח רחוק. ופה אני מרגיש שהמלחמה שהוא מתאר פה זה לטווח הקצר. כאילו עכשיו יש לי בעיה בתפילה, אז תשים אותו מולך ותדמה את זה, ותשבור אותו.
לא, לא.
כאילו, מלחמה, תוציא אותו.
תתעלם מזה, לא.
אוקיי, תתעלם ממנו, אין בעיה. אבל זאת מלחמה של הטווח הקצר של ה... שצריך ללמוד אותה עכשיו.
הפוך, זה לא טווח קצר. זה הווה מתמשך. זה הווה מתמשך. להתחבר לצדיק, והצדיק יעלה בעזרת השם את המחשבות ואת המידות. ודאי, יש צד מסוים של העלאת המידות.
תגיד אותי
שהוא מוטל.
קרא לזה שוטה, אבל אני חושב שבשביל הדבר, אם לא היה צדיק, אם לא אני, הבנוני, יתחבר לצדיק שעלה לי מידות, אני אשאר במלחמה. אני חייב את הצדיק שעלה לי את המידות. כאילו, אם לא, אז אני רק כל הזמן... או שאני לא מבין את המלחמה פה, שאני מבין את הרבה, או שאני לא מבין אותה. או שאני לא מבין מה זה, כאילו אני יודע, כאילו ככה הבנתי תמיד בעלת המידות, שבעצם הצדיק מכוון אותי לעבוד על המידה ולהגיע למידה לשורשה.
אני אגיד לך מה קשה לך פה, כי אתה בא ממקום שאתה רוצה כאן עכשיו את נקודה, אתה חושב שיש פה פחות את כל רעיון הביטול הצדיק.
כן?
לא, נכון. לא, זה לא הנושא פשוט. בספר של בינוניים זה לא הסוגיה. הנושא של הביטול הצדיק הוא נושא מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב, והוא מזכיר אותו בהרבה מאוד מקומות. הרמה שלו, וכמה ואיך, זה עושה אחר, אני לא יודע להגדיר אותו.
גם הוא הגדיר אותו שותה אחד דם שפה...
המחשבה שלך שאתה יכול לעשות את זה בעצמך, היא שטות של שותה.
הבנתי.
פה מדובר על היכולת לעשות את זה בעצמך.
כן, הבנתי, זה...
אני בעצמי, אני מקושר למטה, איך אני יכול לעלות למעלה?
לא, הבנתי, כן.
זה הוא מדבר. והנקודה השנייה שאני חושב שאתה פחות רואה אותה פה עדיין, היא נקודת עומק. זה לא טווח קצר, זה כל החיים כולם. אם אני תופס שאולוואי ויהיה בינוני כל ימיו, אז זה כל החיים. זה כל החיים. ואני יודע שההוא מתפרץ אליי מהחלון ימור.
זה
טיפול שורש,
זה
שחצח
שירן כל יום.
כן, בדיוק.
זהו, זה בדיוק נקודה. אני מבין את המלחמה שכל יום, אני מוכן אליי, אבל אני חייב לדעת שמישהו בסוף יעשה לי, שיעזור לי בטיפול שורש, אתה מבין? אפילו בתת מודע שלי, הצדיק פה, אם לא... אם הוא לא יעזור לי בטיפול שורש, אז מי יוביל אותי?
זה לא באמצע התפילה.
בסדר, זה באמצע התפילה, אני מבין, אני דבר הקצר עכשיו.
בדיוק, אתה מחזיק פה שני דברים נפרדים. הקישור אל הצדיק, אדמור הזקן נוסק וזה בדרכו, הוא רע, בלי סוף. עכשיו אני בתפילה, מה אני צריך לעשות?
כן,
בסדר. העבודה שלי עכשיו היא, לא נגדיר את זה יפה מאוד, זה עבודה יומיומית. עבודה יומיומית. היא הרבה יותר קשה, אני הרבה יותר חזק כשכואב מאוד הולכים לרופא שיניים מאשר בלעשות פשוט את הפעולה היומיומית.
פעם הורה לי שיננית, אם אתה רוצה אתה יכול לבוא לפעם בחצי שנה וזה יחב לך מאוד, או שתעביר חודתיים ותנקי כל יום ואז תבוא לפעם בשלוש שנים, או שתדאג לעצמך יום יום ואז לא תצטרך להגיע לי פעם בשלושה ארבע חודשים לנקות את האבן בשיניים.
אבל
למה אני חושב
לך בשלושה חודשים? רק
אתה
עושה
היומיומית. לא, אתה כביכול, אם אתה
תזניח
את
עצמך,
אז...
לא,
צריך את
הצדיק. כן, כן, כן. ודאי צריך את הצדיק, רק זה לא בתפילה. בעבודה עצמה, העבודה היא שלך.
הסוף פה לפחות מרגיש, כמו אני זוכר לך מהפתים הקודמים, שהבינוני הוא לא מרגיש איזושהי בעירה בלב. הדברים אצלו יותר סכלים, כלומר... אין אצלו בעירה וחשיקה וחפצה. כלומר, לבקש רחמים, כלומר, להגיד לקדוש ברוך הוא, כלומר, אני מאחם עליך, נראה לי זו מדרגה שבמקום שלי פה היום...
לא, לא, לא. לבקש רחמים זה לבקש רחמים על עצמו. הקודש ברוך הוא יעשה למען עצמו. הוא מבקש רחמים על עצמו.
רחם על עצמו, כי הוא... כחלק השם ממש, אמור.
כן.
כלומר, אם יש בי חלק השם ממש, אז כלומר, עצם זה שאני מבקש רחמים על עצמי, אז אני לא
מבקש... כן, לא, אז בסוף הוא מבקש למענו, נכון.
נכון, נכון.
כן, כדי שלא יהיה רק על עצמו.
הקושי שלי פה, פשוט אני מרגיש, יש פה מין עמדת פנים כזה. כלומר, אם אני רק בדרך למדרגת הבינוני, וכל הספר הזה מדריך אותי איך להגיע למדרגת הבינוני.
למה, למה, למה? בהתבוננות שלי, בהתבוננות שלי, אני יכול להבין שהקודש ברוך הוא, זה חלק השם עמו ממש.
אבל להרגיש את זה. אולי
להרגיש מספיק כדי להגיד לעשה למענך אם לא למעננו. אחרת איך אני יכול להתפלל לעשה למענך אם לא למעננו?
כמו שאני יכול להתפלל עוד הרבה דברים שקשה לי להגיד שאני כן מתחבר אליהם באמת, כלומר שאני כן מרגיש אותם, לא במובן של התבוננות, במובן שבאמת להרגיש הבנתי חלק השם, אבל באמת כואב לי קודם כל על המצב שאני אמצא בו, אני לא מרגיש את ה... את החוסר שלך בזה ב-100%.
הוא לא מדבר פה רק בדרגות ראשונות של הבינוני, הוא מדבר פה בהמשך הדרגות של הבינוני, הבינוני יכול להגיע לזה.
כן, אני רק רגע שאתה נותח את זה אליי, כי הדרכה אליי לתפילה.
כן, מה שכתוב על בעירה זה שגם אם האהבה והיראה הם בתבונה שבמוח והם עוד לא הגיעו לבעירת הלב, אל תיפול רוחך, זה בדרך לבעירת הלב. אבל יש נקודות שבהם אתה כן יכול לבוא. יש נקודות שבהם אתה יכול לבוא. תחזור לדוגמה השרנסקית שאמרנו. אני משוכנע שבלי לדעת את המילים האלה, היו לו את הרגעים שבהם בקש מהקודש ברוך הוא שירחם על עצמו. ברור לי. ברור לי שמי שהיה איתו, ברור לו, הוא כותב את זה כל הזמן, הוא מדבר על זה. שמי שהיה איתו זה הקודש ברוך. והוא ביקש עליו. כן. אמר לו, מה יהיה איתך?
אני שואל אם אני לא מרגיש, אם אני לא מרגיש, אם אני לא שרנסקי, ואני לא מצליח לרבות את זה, אני לא מצליח להרגיש את זה.
אתה כן.
אז... רק על ידי התבונות שלי, שאני כן מבין שחלק השם ממש.
נכון.
אז רק מתוקף זה אני מבין.
כן, נכון.
כי...
נכון.
הרגשה היא...
אבל ההתבוננות היא מכוחך כבינוני.
להגיד עכשיו שבאמת באמת כואב לי ב-100%, או שאני חי את זה ממש, לדעת, אז בגוף ראשון כמובן, זו עמדת פנים, כי להגיד, על מה כואב? כואב לי כאבי בטן שלי כרגע, לא על...
מבחינה מינו, אז זה עבודת הבינוני, לכן זה מופיע גם בסוף. הניסיון הראשון שלך זה לעשות הפוך, להפעיל את עצמך, לעשות איך קראת לזה פסיכודרמה, להוציא אותו החוצה ולהילחם בו, זה אתה, זה הכל אתה. הגיע לרגע שבו זה כבר לא עובד. מה?
אבל איך עושים את זה להוציא החוץ עם המחשבה זרות דווקא בתפילה הרבה פעמים יראו רק על תורה או... זה לא צריך להיות תמיד משהו מהנפש הבינית, זה לפעמים גם כשחושבים על תורה זה יכול להיות מחשבה זרה אם זה בא בזמן של התפילה, אז אני לא יכולה להציע את זה.
מדברת על מחשבה זרה של צדיקים. לא של צדיקים, גם של בינוניים. אבל עם מחשבה זרה אחרת, שלא אליה הוא מתכוון. לא אליה הוא מתכוון. הוא מתכוון לאירורים. לאירורים ומחשבות זרות של יריות. אירורי עבירה.
מה שמפריע בעמידה, וזה...
לא, לא. מה שאת אומרת, שמפריע עכשיו זה ריכוז. לזה קראתי הגויים אלה של התפילה. לא על זה הוא מדבר בפרק. מדבר על אירורי עבירה. הוא הגדיר את זה בהתחלה.
אני יכול להגיד משהו קטן?
בטח.
אני הרבה פעמים בתפילה, הוא עושה את זה משתף, כאילו זה מצחיק, אבל הרבה פעמים בתפילה, כל הזמן בתפילה, נכנסות מחשבות זרות בראש, וכל פעם שנכנסות מחשבות זרות בראש, אז אני אומר, אוי, איזה יופי, לפחות זה לא על דברים יצר רע, זה לא עלינו להשאיר בשטויות וזה. זה על זה שאני אוהב את אשתי, לא יודע מה. איך שאני אומר לעצמי את המחשבה הזאת בראש?
הם מגיעים.
אה, המחשבות.
הם מגיעים.
איך שאני כאילו מאשר לעצמי את זה בתוך התפילה, שזה בסדר, שפחות זה על דברים טובים, קופצים כל הזה. באותה שנייה. זה מתחיל, זה כל זמן, כל פעם. לא, סתם אמרתי, אני
אעלה. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים מה שאתה אומר.
כאילו, אתה אומר, אתה כאילו עושה לעצמך הנחה, אתה אומר, פחות אני חושב על דברים טובים.
אתה לא עושה לעצמך הנחה, אתה באותו רגע אומר, אני צדיק. ואז אתה חוטף. אז הוא אומר לך, המותק, המאבק ממשיך, בדיוק.
זה כאילו מתהפך משהו בשנייה אחת.
נכון מאוד. תחשוב שזה, איך קוראים היום למאמנים האלה? קאוצ'ינג?
קאוצ'ינג.
זה קאוצ'ינג שרואה שאתה מאבד ריכוז ומחזיר אותך. כן. כן, מחזיר לך עכשיו, אומר...
אני רוצה להוסיף משהו בשביל המצב שם דיבר. יש עוד תנאי אחד שרבי הדפין אומר, אולי אפילו תנאי ראשוני כמעט, אדם ישפיל נפשו.
נכון.
ישפיל נפשו. כלומר, דבר ראשון, צריך לבטל את עצמו לגמרי. כדי להגיע למקום הזה, מה שכל כך הפריע לך, ככה אני חושב. אבל אם אדם מגיע באמת למצב הזה של ישפיל נפשו לשפיל נפשו, אז זה כבר בסדר.
נכון מאוד.
הוא כבר יכול להרגיש את זה.
זה נכון מאוד. הישפיל נפשו מופיע פה, בעניין הזה, של התפילה, של התפילה שבה אתה עובר ואומר לקדוש ברוך הוא לרחם.
לרחם עליי.
כן.
דווקא זה מחזק את מה שהוא אומר. כי הוא אומר אם הבנתי אותך נכון, אתה אומר, אני מרגיש שאני יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עליי. אני לא יכול לעבור לשלב השני, כאילו לרחם עליו. אז אם הוא ישפיל את עצמו, עוד יותר אני פחות ראוי, ותרחם עליי. איך זה יביא אותי לשלב ב' שאני עליו? אני לא יודע מה שהוא אומר. ורציתי לשאול, אם אי אפשר כאילו... for the time being, כמו שאומרים, ככה לזמן קצר, להישאר בשלב הראשון, שרק הוא ירחם עליי, ולא לנסות אפילו להתחיל לרחם עליו.
מה זה
עליי? עליי אני יכולה להגיד, אבל לתרחם עליי. אני יכולה, אני מבינה את זה, אני מרגישה את זה. אני לא יכולה להגיד שאני מרחמת עליו. לא תופס, לא נתפל, זה לא על אמת, כמו שהוא היה.
זה רק מה הבעיה בלרחם עליי. כשאני מבקש לרחם עליי...
תכיל אותי.
אומרים
יעקב חבל
נחתו, תזרוק
לי חבל, תחיל אותי ברכב שלך.
כשאומרים תרחם עליי, אז הפשט הוא שאני מזמין את עצמי עכשיו לשיפוט, האם אני ראוי לרחמים האלה או לא? 50-50.
למה אם אבא מרחם על הילדים שלהם רק מתי שהם ראויים לכאילו...
לרחם עליי אני מבקש כל התפילה, מה החידוש?
כן, לא,
מה החידוש?
למה אני צריך להיות ראוי לרחמים?
לא, כי בקשת רחמים קיימת כל התפילה. מה יתחדש ברחמים שאת מתארת עכשיו? כל התפילה אני מבקש רחמים.
אוקיי.
אז מה יתחדש? החידוש הוא שהוא מגיע לשלב שהוא כבר לא יכול לעשות. אני חושב שמה שבסדר אמר הוא מאוד מאוד נכון. אני אגדיר את הישפיל נפשו ממקום אחר. יש שלב שבו האדם חש שהוא כבר נסגרו לו כל הקיצים. הוא כבר לא יכול לעמוד מול העניין הזה, וזה גומר אותו. ואז הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע מה? בשבילך כבר. זה לא עכשיו הוא חוזר אחורה ואומר את הרחם עליי. את זה הוא אמר לפני כן, הוא אומר את זה שעה וחצי. הוא עכשיו בא למקום לגמרי אחר ואומר, ריבונו של עולם, אין לי כבר דרכים. זה נשארה לי דרך אחת. נשארה לי דרך אחת, אתה. לא אתה, אתה תעזור לי, זה תמיד אמרתי. אתה, אתה. אתה, אתה.
רב, זה מצחיק, זה כאילו אנחנו אומרים את זה בשים שלום. אחרי שנגמרו כל התפילות והתייאשתי מכל מה שזה, עכשיו אז אתה נשים שלום ועושה לי מהנך שאתה לבני.
נכון, נכון.
כאילו בסוף.
נכון.
אחרי שכאילו ניסית בכל הדרכים, לא הצלחת, אז עכשיו היא נתפילה אחורה.
נכון, לא בשים שלום, בלוקאי ניצור. בסוף, בסוף. עוד יותר, נכון? למענך, 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 למען, הכל למענך.
אז זה לא אני מרחם עליו כי אני משפיל את עצמי ואין כבר תעני אולי. זה מה שהוא
תלם. נכון, 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 בדיוק. משפיל נפשו, כן, משפיל נפשו על השם יתברך ויגיד די, די, אני עכשיו מדבר אליי.